דברים של הרב לא כסדרם, לא לפי הסדר, אלא נתחיל מהאמצע. הגמרא אומרת על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. המשפט הזה הוא מאוד חריף, והוא נאמר בלשון שלילית ולא חיובית. את כל זה אנחנו בינתיים נשאיר בצד, נדבר על זה בהמשך. כי קודם כל אני רוצה שנבדוק, שנברר מה באמת משמעות שלושת המצוות של האישה. יש שלוש מצוות מיוחדות שניתנו דווקא לאישה ולא לאיש, ומכיוון שזה מצוות שניתנו לאישה, סימן שזה שייך איפשהו לתפקיד שלנו, למהות שלנו, למשמעות החיים שלנו. ולכן אני רוצה קודם כל שנדבר על המצוות, ואחר כך נשאל גם למה חז"ל בחרו להגיד את זה דווקא כך. ומכיוון שכך אנחנו לא נתחיל בהתחלה, בסדר? לא נתחיל בדברים של הרב בתחילתם, אלא אנחנו נתחיל בפסקה השלישית. הפסקה השלישית מתחילה במילים רוח השם, רוח קדושה וטהרה, בסדר? בעזרת השם בהמשך נחזור לדברים שכתובים לפני, אבל אני רוצה שנתחיל בפסקה השלישית. זה מה שכתוב בגמרא, שזה שלושת המצוות של האישה. טוב, אז הרב יתחיל בדברים כלליים, ומתוך הדברים הכלליים ניכנס אל תוך כל אחת מן המצוות בפני עצמה. טוב, נתחיל בדברים שלו ומתוך זה נמשיך הלאה. רוח השם, רוח קדושה וטהרה, איננו ראוי לחול על הבית, כי אם כשיהיה קשר הנפשות מצורף ברגשות נעלים וקדושים, שאצילות הרוח ורוממות הרעיון להקים בית לשם השם, בחיי יושר וצדקה, יהיה הכוח הגובר והמתעלה על יתר תנועות החיים המעשיים וההרגשיים. טוב, אז בעצם מה שמתרחש בתוך הבית זה הרבה מאוד תנועות חיים, כן? אנחנו בתוך הבית שלנו חיים, וחיים זה אומר כל רובדי החיים, מרובדי החיים הכי פשוטים ועד רובדי החיים הכי עליונים. והרב אומר פה שכדי להקים בית, אז קודם כל צריך כך. קודם כל, כדי שנקים בית, אנחנו קודם כל צריכים לברר את העניין הזה באופן שכלי, בסדר? אני מקווה שכל אחת תזכה, אני לא יודעת אם כולם זוכות לזה, אבל לבוא קודם כל אל הקשר מתוך ברור שכלי. את לא מכירה את האיש הזה, את לא יודעת עליו כמעט שום דבר, בסדר, סיפרו לך עליו, אתם יודעות שכמעט על כולם מספרים אותו דבר, ובאמת כמעט כולם צדיקים וטובים וישרים ועובדי השם, זה נכון, זה לא שקר. גם יגידו לך על שני בחורים אותו דבר, לא שיקרו אותך. אבל כשתיפגשי איתו, אז תגלי מה השבילים הדקים ששייכים לו, שהם לא שייכים למישהו אחר, מה העניינים המיוחדים שקשורים לאישיות הזאת ולא מופיעים באישיות אחרת. אבל הכי בריא והכי טוב והכי אמיתי זה לפגוש את האדם קודם כל ברובד השכלי של החיים. ואם את בוחנת ברובד של השכל ואין דברים אחרים שמפריעים לך, אז יש סיכוי שהבירור יהיה יותר נכון, שהבירור יהיה יותר מדויק. אז זה קודם כל, קודם כל לבדוק את הדברים בפן של השכל, לשאול את עצמי שאלות, לבדוק אחר כך דברים שהיו, מה אני חושבת עליהם, מה אני לא חושבת עליהם, איך זה נראה לי, מתחבר לי, לא מתחבר לי. זה דבר ראשון. על גבי הצד השכלי חייב להופיע גם הצד של הרגש. אולי פעם בגלות או אצל אנשים שעדיין שייכים לגלות לא מחפשים את הלב בתוך הקשר הזה, וסבבה להם, אין לי טענות אליהם, זה בסדר גמור. אבל בעולם שאנחנו חיים, בעולם של גאולה, שכוחות הנפש שלנו הולכים וצומחים ומתגדלים, ויש להם מקום, ויש להם אפילו הרבה מקום, אז קשה מאוד שאדם יבחר לשאת מישהי לאישה אם אין לו בליבו איזושהי תחושה רגשית כלפיה. נכון, כתוב בחז"ל שלא יכול אדם לקדש אישה אם הוא לא יראה אותה. לראות אותה זה לא רק לראות אותה כן חיצונית, אלא לבדוק אם הלב שלי יש לו איזשהו חיבור לאישיות הזאת. זה לא יכול להיות שרק, כן, הייתה פעם בוגרת שאמרה לי על הפגישות שהיא פגשה איזה בחור, שזה היה סמינריון מאוד מעניין. אני מאוד שמחה שהיא עברה סמינריון מעניין. זה המילים שהיא השתמשה בהם. אבל בסוף, עם סמינריון, אמרתי לה, אל תתחתני. זה יפה, זה מעניין, זה חשוב. זה השאיר אותך, את עכשיו נורא חכמה, אבל אם אין לך שום רגש כלפי הבחור הזה, לא נראה לי שמתחתנים עם סמינריון. אז יש רובד מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו שנקרא רגש. ולפעמים הרגש הזה מתפתח, ולפעמים לא מרגישים שום רגש. והכל בסדר. אם לא מתפתח שום רגש אחרי כמה וכמה פגישות, סימן שריבונו של עולם אומר לך, תקשיבי, זה לא האיש שלך. כלפי האיש שלך צריך להיות לך רגש. ואם מתפתח רגש, אז זה גם סימן אלוקי, שיכול להיות שהקשר הזה צריך להיות קשר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. למה אני מתכוונת שאני אומרת רגש? אני לא מתכוונת שכל בוקר כשאת מתעוררת וחושבת עליו, אופס, את מתעלפת מרוב התרגשות. לא. יש כאלה שמתעלפות, אבל אני מעדיפה שלא תתעלפו. וגם לא כל פעם שאת חושבת עליו, את רואה זיקוקים ואורות, וזה ממש לא. כי זה יותר שייך לעולם הדמיון ההזוי שלנו. כי בעולם הזה אין כל הזמן זיקוקים, ואין כל הזמן התעלפויות. ואם את תתעלפי ויום אחד תקום בבוקר ולא תתעלפי, אז תחשבי שפתאום הפסקת לאהוב את הבעל שלך, וזה ממש שטויות. אז אנחנו נגד זיקוקים ונגד התעלפויות. אני חושבת שרגש זה קודם כל שנעים לי איתו. ודבר שני, שאני מרגישה געגוע כשאנחנו לא נפגשים, ואיזושהי ציפייה נרגשת לפגישה, ורצון לשתף, בסדר, קורה לי, מתרחש לי איזה משהו בחיים, ואני מרגישה שמאוד מאוד מתחשק לי לספר לו, לשתף אותו, שהוא יהיה חלק ממה שעובר עליי. וכיף לי איתו, בפשטות, בטבעיות, גם אני לא מתעלפת, כיף לי וטוב לי איתו ושמח לי איתו ונעים לי איתו ואני רוצה לפגוש איתו ואני מצפה לפגישה איתו. לזה קוראים רגש. תשתדלו לא להתעלף, אני לא יודעת, בנות אי אפשר לדעת את זה, אבל תשתדלו, כי זה הרבה פעמים גם כגודל ההיי, כך גודל האכזבה, כן? בקיצור. אז זה לא באמת, הקיצר, זה לא סרטים, זה לא, אתם יודעות שבסרטים, בסרטים הם מעבירים מסרים, אפילו בפרטים מאוד 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 כביכול, מי ראה את זה בכלל, נכון? אבל אם תחשבו על זה פעם, ראיתי את זה פעם באיזה פרסומת, אני לא זוכרת כבר, פרסומת למה זה היה, אבל שרואים איזה אישה הולכת ורואים איזה מבט, זה היה פרסומת למשהו, אבל אני לא יודעת למה, היו חייבים לדחוף שם גם איזה בחור, כנראה זה משהו שמאוד מאוד חשוב, שתהיה שם גם בחורה וגם בחור, אבל רואים איזה מבט, איזה משהו במבט שמצטלב, ואת בתוך המבט הזה רואה איזה משהו וואו כזה, אני לא רוצה להסביר לכם למה את רואה את זה, אבל הם יודעים לעשות את זה, וזהו, ואז את בטוחה, שאם אצלך לא יהיה וואו כזה, זה משהו במבט כזה, שאני לא אסביר, סליחה שאין לי מילים לדברים האלה, אבל הפסיכולוגים שאמרו להם לעשות את הפרסומת הזאת, אמרו להם לעשות את זה ככה. אז את בטוחה שאפילו שכיף לך איתו, ושמח לך איתו, ונעים לך איתו, ואת מתגעגעת אליו, ואת מצפה, אבל את לא מתעלפת מרוב התרגשות, אז לא. כן, אמרתי לכם שאמא שלי אמרה לי, שהיא ראתה איזה, לא יודעת איפה שמתי את זה, גזרתי את זה ואמרתי שאני אתלה את זה שם. מה ההבדל בין לאהוב ולהתאהב? אז כשאני אמצא את זה בעזרת השם, אני אתלה את זה לכם שם על הלוח, כדי שנדע לשים לב שזה לא סתם עולם הדמיון, שזה באמת רגש בריא וטוב וטבעי ושמח וחי, ולא צריך יותר מזה, בסדר? אל תתעלפי, תעשי לי טובה, אל תתעלפי. מי שתתעלף, בסוף תתעלף מסיבות אחרות. אז יש רגש, סליחה, יש שכל, בסדר? ויש רגש. ומתוך השכל והרגש באיזשהו שלב מופיעה איזושהי תחושה פנימית של ודאות, תחושה פנימית של ביטחון, שאני מוכנה ללכת אחרי האיש הזה, יהיה מה שיהיה. אין לך מושג מה יהיה, וטוב שאת לא יודעת מה יהיה. מזלך, אבל את מרגישה שברור לך שאלוקים איתך. ריבונו של עולם איתך בקשר הזה, הקשר הזה הוא לא סתמי, הקשר הזה הוא לא טכני, הקשר הזה הוא לא סתם משהו נחמד, אלא ריבונו של עולם נמצא בתוך הקשר הזה, והוא חפץ בקשר הזה, והוא רוצה את הקשר הזה, וזה חשוב לו הקשר הזה, בסדר? זה הסיפור. אומר הרב, מתוך זה אנחנו רוצים להופיע חיים, להופיע חיים. ובתוך החיים יהיה המון 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 דברים. יהיו רגעים שמה, שתגידי לו אל תשכח כשאתה חוזר הביתה לקנות לחם וביצים וחלב, נכון? ויהיה רגעים שתגידי לו אל תשכח שכשאתה חוזר הביתה אתה צריך להכין עם הילד שיעורי בית. ויהיה רגעים שתשבי ותלמידי איתו משהו וזה יהיה נורא מעניין ומרתק. ויהיה רגעים שתחלמו ביחד חלומות וזה יהיה נורא כיף. אומר הרב, מעל כל הרגעים האלה, מעל כל החתיכות חיים האלה, יש משהו אחד שהוא יותר עליון ויותר נשגב ויותר מרומם ויותר חשוב מהכל, וזה צריך להיות השורש להכל והבסיס להכל וגם המקום שאליו אנחנו הולכים. וזה מה שהרב אומר פה, להקים בית לשם השם. מה זה להקים בית לשם השם? אז יכול להיות שדיברנו על זה קצת בפעם שעברה, סליחה שאני לא זוכרת, אם אני חוזרת על הדברים תמחלו לי. כל זמן שאת לא התחתנת, את בן אדם פרטי. אמרנו את זה בשבוע שעבר. את עם עצמך, את חיה את עצמך, מקשיבה לעצמך, מודעת לעצמך, דואגת לעצמך, עסוקה בעצמך, אדם קרוב לעצמו כתוב. וגם כל הדברים הטובים והמקסימים שאת עושה למען העולם, כל מיני גמילויות חסדים ושנות שירות שעשית והתנדבויות שאת עושה ואת צולחת את הכינרת ולא יודעת מה את עושה, את עדיין אדם פרטי. תקשיבו, זו דוגמה אטרקטיבית, לא סתם דוגמה. אני עוד לא צלחתי את הכינרת בחיים שלי, את יודעת, אני כבר קצת זקנה. וסליחה, לא נראה לי שאני אעשה את זה. אולי בגלגול הבא. כן, תקנו לי חולצה. לא, למה אני אומרת את הדוגמאות האלה? כי את גם עושה דברים גדולים, את לא רק עושה דברים קטנים. את לא רק כל היום עסוקה בעצמך, איך אני נראית ומה חושבים עליי. את עושה גם דברים גדולים, את חולמת על דברים גדולים, את עסוקה בדברים גדולים, יש כל מיני פרויקטים, את מתרימה אנשים למדרשה, זה נורא כללי, זה נורא יפה. אבל את עדיין אדם פרטי, את אדם פרטי, ובוקר אחד שאת תקומי, ויהיה איזו התנדבות שאת עושה אותה כבר 15 שנה, ולא יהיה לך לבוא, לא יבוא לך לעשות אותה, את יכול להיות שתקומי ותלכי, בסדר? תגידי, זהו, גמרתי את המשימה, שלום. בשנייה שאתם עומדים תחת החופה, גמרת להיות בן אדם פרטי, נגמר, חלס, אין יותר פרטיות. את לא חיה לעצמך ולא משנה מה יהיה. יש איתך תמיד מישהו. המישהו הזה לא נמצא איתך טכנית כל הזמן, נכון? את הולכת ללימודים, הוא הולך ללימודים, את הולכת לעבודה, הוא הולך לעבודה. יש לכם עוד מיליון דברים אחרים שאתם עושים. אבל במהות חייכם אתם בן אדם אחד. מה זאת אומרת שאת יותר לא בן אדם פרטי? שאת לא יכולה לחשוב רק על עצמך. נגמר, נגמר. כן בא לך, לא בא לך, מתאים לך, לא מתאים לך, מכביד עלייך, לא מכביד עלייך, זה לא משנה. ברגע הזה הפכת להיות אדם כללי. כל הדברים הטובים שעשית קודם, זה פי אלף יותר קל מלהיות כללית בבית שלך. כי אמרנו, כל הדברים שעשית קודם, בסדר, אז אם זה שנת שירות, אז היא תעבור אחרי שנה, שנתיים. אם זה איזו התנדבות, את יכולה לסיים אותה מתי שאת רוצה. אם זה עזרה לאבא ואמא, אז זהו, אז כבר יוצאת מהבית שלהם. קיצר, כל הדברים יש להם סוף. לסיפור הזה אין סוף. עכשיו, לא רק שאין לו סוף, הוא איתך כל רגע, כל שנייה, כל דקה. זה מלווה אותך כל הזמן. את לא יכולה להגיד, רגע, עכשיו בוא נעזוב אותו רגע בצד, ועכשיו אני עושה מה שבא לי. עכשיו, ברור שתעשי הרבה דברים שבא לך לעשות. לא התכוונתי שלא תעשי דברים שבא לך. אבל זה צריך להתאים לחיים שלכם. בסדר? אם את נורא 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 אוהבת ללכת לקונצרט, והוא ממש שונא קונצרטים, אין שום בעיה שתלכי עם חברה שלך. סבבה לגמרי. בסדר? אבל תדעי שמה שאת הולכת לעשות, זה תלוי, זה מסתדר לו, לא מסתדר לו, מתאים לו, לא מתאים לו, זה הרגע, זה לא הרגע, ויש איזה מיליון דוגמאות. זה שהבית הזה הולך להיות בית כללי, זה אומר שאת מאמינה, שאת מאמינה, שיש מישהו אחד בעולם, שאת תהיה מוכנה ללכת ביחד איתו לאן שהוא ילך ומה שיהיה ואיך שיהיה וכמה שיהיה. את ביחד איתו. עכשיו, גם אני רוצה שהוא יהיה ביחד איתך. כשאני אומרת שאת הולכת ביחד איתו, אני לא מתכוונת שהוא לא הולך ביחד איתך. פשוט אני לא מעבירה את השיעורים האלה לבחורים. אז אני מדברת אלייך. אני מקווה שיש מישהו שאומר להם את זה. אבל זה לא אני. אני לא מנסה ולא רוצה וזה לא מעניין אותי. עכשיו, מה זה מבטא? למה זה בית לשם השם? כי קודם כל, את אומרת, אני מוכנה לצאת מהקטנות שלי, והאגואיסטיות שלי, והצרכים שלי, והמאוויים שלי, והתשוקות שלי, והרצונות שלי, וכל מיני דברים. נכון? ואם אני צריכה ללכת ללמוד מוזיקה במכללת בית וגן, והבעל שלי לומד באלון מורה, יש פה מישהי אחת כזאת, אני לא אגלה לכם מי זאת. אז אני מוכנה לנסוע, לצאת ב-5 בבוקר, לא יודעת באיזה שעה. אני אמרתי לה, לא לגור באלון מורה, אבל היא לא הקשיבה לי. וללך, אני לא אספר יותר. ולנסוע שעות על גבי שעות, למה? בשביל שהבעל שלי יישאר ללמוד בבית מדרש שהוא קשור אליו. זה בכלל לא קל, וזה ממש לא פשוט. וזה רק דוגמה אחת, יש מיליון דוגמאות, בסדר? יש מיליון דוגמאות. ושוב אני אומרת, אני לא חושבת שרק האישה צריכה לעשות בשביל בעלה, בסדר? אני מדברת איתכם, כי אני מדברת על החיים שלנו, מהצד שלנו. ושוב, עכשיו, מה זה אומר יותר לעומק? אמרנו את זה פעם שעברה, אבל תזכרו את זה. כתוב שחתן וכלה בונים חורבה מחורבות ירושלים. למה הבית הקטן שלי הוא מוסיף משהו לבניין ירושלים? כי יש דבר שהיה בזמן שירושלים הייתה בנויה ועכשיו הוא חסר, עכשיו הוא נעלם, הוא נסתר, לא יודעים אותו, לא נפגשים איתו. מה היה כשבית המקדש היה קיים? כשבית המקדש היה קיים, אז עם ישראל הופיע את האחדות האלוקית בעולם. למרות שהעולם מלא סתירות ומלא גוונים ומלא ניגודים ומלא הופעות ומלא ציורים ומלא בבתים ומלא השקפות ואין לזה סוף, הייתה אומה אחת במציאות שאמרה השם אחד ושמו אחד. העולם התחיל בשורש אחד והוא הולך לאותו כיוון לאורך אלפי השנים של העולם. וכששרתה שכינה ואש ירדה מן השמיים, ועם ישראל כולו היה עולה ברגלים, ועם ישראל כולו היה עולה ביום כיפור, אז כל האומה כולה הביאה את זה, שהעולם הזה הוא עולם אחד, למרות כל הריבוי ולמרות כל הגוונים. וכשבית המקדש חרב, מאז הכל מטושטש, והכל מעורפל, והכל לא ברור, וקשה לנו להרגיש בזה, וקשה לנו לראות את זה, ואיפה העולם מאוחד? יש מלחמות, ויש קרבות, ויש אי הסכמות, ויש אי נעימויות, ובלי סוף דברים שרק מבטאים את הניגודיות שבעולם ואת ההפכים שבעולם. כל מי שבונה בית בישראל, היא אומרת, הבית שלי יבטא את האחדות האלוקית שבמציאות. הבית הקטן שלי הוא יהיה בית מקדש. הבית הזה בו תשרה שכינה. זוכרות, אמרנו בשם הרב אלישע, זכר צדיק לברכה, שמה זה זכו שכינה ביניהם? ביניהם זה איפה? בתוך כל המקומות שהם ביניהם. לא בכל הדברים שאנחנו דומים. בכל הדברים שאנחנו דומים, ברור ששכינה ביניהם. אבל בדברים שאנחנו לא אותו דבר, בדברים שאנחנו מסתכלים אחרת וחושבים אחרת ומתנהגים אחרת, שם צריך להשרות את השכינה. לא רק בכל מה שאנחנו אותו דבר. אז מה קורה בבית הקטן הזה? לבית הקטן הזה נכנסים שני אנשים, הוא והיא, והם מאוד מאוד שונים ומאוד מאוד אחרים, למרות שהם מרגישים עכשיו בחופה, הם מאוד שמחים ונרגשים ומרגישים את הביחד ואת הפלא של המציאה אחד של השני, ואיזה דבר גדול זה שאנחנו נשמה אחת. זה מאוד מאוד משמח ומרומם ומגדיל. אבל כשנכנסים, כבר אמרנו, לתוך הקופסה הקטנה, אז מתגלה שלא תמיד אנחנו אותו דבר, וזה בסדר גמור. ולא תמיד אנחנו מסתכלים על הדברים ביחד, לפעמים הוא מסתכל ימינה ואני מסתכלת שמאלה, ולפעמים הוא מסתכל מזרחה ואני מערבה, וזה לא משנה. יש משהו יותר גדול מההבדלים בינינו, וזה שאנחנו מאמינים בנשמה האחדותית, שהיא נשמה של שנינו ביחד. וזה לגלות את האחדות האלוקית בעולם. להגיד, אני יודעת שאני איתך תמיד, מה שיהיה, וזה יותר גדול ונשגב ונהדר ומופלא מכל ההבדלים בינינו. זה שאנחנו אחד. זה שהאהבה הזאת שאנחנו מרגישים אחד לשני, זה לא סתם, זה לא חיצוני, זה לא רדוד, זה לא אינטרסנטי, זה לא תלוי בשום דבר. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר היא אחד הדברים הכי הכי גדולים שיש במציאות. והם מבטאים את האחדות האלוקית. אז אנחנו שני אנשים קטנים. שני אנשים קטנים שגרים בבית קטן, באיזושהי פינה בארץ ישראל. ואנחנו, כמה שאנחנו קטנים, אנחנו שיא הגדולים. כי אנחנו מקימים בית לשם השם, כי אנחנו מבטאים את האחדות האלוקית בעולם, וזו זכות של כל זוג. כל זוג, איך שהוא בונה את ביתו, הוא בונה את ירושלים. ואם בתוך הבית שלנו נצליח, ואמרתי לכם, בחוץ זה הכי קל. בחוץ הכי קל להיות נחמדה ויפה וחכמה וטובה ונעימה ומבטרת, אבל בבית זה בכלל לא קל. נכון? ככל שדבר הוא יותר קרוב, אז אתה יותר מרשה לעצמך לזרום, או לצעוק, או להגיד, או להטיח, או לא יודעת מה. אבל המבחן של ריבונו של עולם מולנו, זה לא רק כמה חסד עשינו עם העולם, וכמה נחמדות היינו לעולם, וכמה התנהגנו לעולם יפה. לפני זה, ראשית לכל, וקודם לכל, זה איך אני מתנהגת לבעל שלי. ואמרנו גם פעם שעברה, תתבונני. אל תגידי, אני יודעת מי הוא ומה הוא צריך. את לא יודעת כלום. גם נפגשתי איתו 8 חודשים. את מדמיינת שאת יודעת. את צריכה בתוך תוככי החיים להתבונן ולשאול את עצמך, מי הבן אדם הזה? מה באמת הוא צריך? מה באמת ישמח אותו ומה יצער אותו? מה ייתן לו כוח ומה יחליש אותו? מה יוסיף לו ומה יפחית לו? זה שלך. בטח שאת יכולה גם לשאול אותו דברים שאת לא ברור לך, אבל קודם כל תדעי שאת צריכה להתבונן, להכיר, ולא לעשות בשבילו מה שאת רוצה שהוא יעשה בשבילך. אם הוא לא אוהב קפה וכל בוקר את מכינה לו קפה, אז פספסת הכל, 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 הכל. עדיף שתכיני לו תה, תביא לו כוס מים קרים, וכן הלאה וכן הלאה. כן, אמרנו, שלא יקנה לך כדורגל היום הולדת, אם לא יותר. לא נראה לי שתשתמשי בו, למרות שאתם הולכות לאולם ספורט. אתם לא משחקות כדורגל, נכון? זה הקטנה קצרה. לא אמרתי כדורסל, שיקנה לך כדורסל אם את רוצה. אמרתי כדורגל. אז זה קודם כל. בסדר, זה הבסיס לבית. הבסיס לבית שיש משהו גדול, 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 גדול בבית הזה. שריבונו של עולם נמצא בתוכנו, שאנחנו ממליכים עלינו את ריבונו של עולם. שאנחנו אומרות, דרך הבית הזה תתגלה האחדות האלוקית בעולם. זה המשימה שלנו. ואין משימה גדולה מזה. אין. אחר כך, אחרי שאת עסוקה במעגל הזה, את יכולה להביא ברכה ועוד הרבה מעגלים, אבל זה ראשית לכול. זה הבסיס. בסדר? אז מתוך זה הרב יתחיל לדבר על המצוות של האישה. בסדר? אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר לקפוץ למצוות בלי להבין מה זה בית ומה התפקיד שלנו בבית. אז הרב אומר כך, האישה אינה מוכנת להיות חיי שמחה וקדושה, משפיעים עליה ומושפעים על ידה, ביחס לחיי המשפחה והפרחתה בעתיד, כי אם ביות מצב הנפש המושפע ממצב הגוף, מוכן לזה. טוב, אז קודם כל דיברנו כבר כמה פעמים על זה, שהצד היותר דומיננטי באישה זה הצד של הרגש. רגש זה כוח שיותר חזק באישה בתוך החיים מאשר השכל. קודם כל אמרנו, זה לא אומר שהיא טיפשה, היא יכולה להיות מאוד מאוד חכמה, היא יכולה להיות מאוד משכילה, זה לא קשור. היא יכולה לקבל 800 בפסיכומטרי, אבל עדיין אני מקווה שהיא נשארת אישה. מה הכוח של כוח הרגש? למה זה כל כך משמעותי בחיים של האישה? כוח הרגש הוא כוח גמיש. כוח הרגש הוא כוח שיכול להשתנות. שכל אפשר להנשיל אותו לסרגל. נכון? שכל הוא מדויק. 2 + 2 = 4 בדרך כלל. בסדר? לא מדבר על כל מיני פיזיקה של קוונטים וכאלה, כי אני לא יכולה להסביר לכם בזה, אבל בגדול, 1 + 1 = 2, נכון? השכל מביא איזה אקסיומה וזהו, ועל פי זה הולך הכל, נכון? יש איזה, איך קוראים לדברים האלה במתמטיקה? נוסחה, יש נוסחה, אין מה לעשות. יש נוסחה, והיא האמת האבסולוטית. אז שכל זה דבר מאוד מאוד ישר, וקר, ומדויק, ומדוד, וזהו, ומה שיש, יש, ומה שאין, אין, וגמרנו. מה קורה עם האישה? האישה היא בתוך החיים. אני מקווה שלא רק השכל הוא זה שיוביל אותנו בהובלת הבית. למה? כי בתוך החיים כל כך הרבה פעמים צריך להתגמש, ולהשתנות, ולהתכופף, ופתאום לזוז מימין לשמאל ומשמאל לימין. כדי שאישה תוכל לחוש את כל מה שמתרחש בתוך ביתה, אז היא צריכה שהרגש יהיה הכוח הדומיננטי. עכשיו, מה קורה בתוך האישה פנימה, עוד לפני הבית שלה? אז ריבונו של עולם יצר את האישה בצורה כזאת, שמתחוללים בתוכה המון 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 שינויים כל הזמן. קודם כל היא ילדה, נכון? ואחר כך היא נהיית נערה, וכשהיא נהיית נערה היא מקבלת מריבונו של עולם מתנה, מתנה שקוראים לה מחזור, היא לא מכירה את זה בתור ילדה, אבל היא מכירה את זה בתור נערה, וכבר בתור נערה היא מרגישה שהרבה פעמים כשהיא פוגשת בזה, אז יש לה מצב רוח אחר, נכון? המדע קורא לזה הורמונים, והורמונים זה אמת, כן, באמת יש לנו הורמונים, אבל ההורמונים זה חלק מתוכנית אלוקית קצת יותר סבוכה רק מזה שקוראים להם הורמונים, נכון? יש לה פתאום מצב רוח כזה שבא לה להתכנס אל תוך המיטה ולשתות איזה כוס תה ולקרוא איזה ספר ולשכוח מהעולם. מין מצב רוח אחר כזה, יותר כבדות, פחות דילוגים ולילילה ולילילי, כמו שאמרנו בימים האלה. למה? זה לא דבר טכני, זה לא דבר טכני. אומר הרב, החיים הפיזיים של האישה הם מחוברים בחיבור שלם עם החיים הנפשיים של האישה. היא גומרת להיות נערה והיא הופכת להיות אישה. והאישה הזאת גם היא עוברת שינויים, נכון? עד עכשיו היא הייתה נערה, היא הופכת להיות אישה, וכשהיא הופכת להיות אישה, פתאום נהיית בהיריון, והיריון זה גם מצב נפשי אחר לגמרי, מצב גופני אחר לגמרי, ומצב נפשי אחר לגמרי. וגם בתוך ההיריון היא עוברת כל מיני שלבים, גופניים ונפשיים, ואחר כך היא עוברת ממצב של הריון למצב של לידה. ואחרי מצב של לידה היא עוברת למצב של הנקה, ואחר כך עוברות עליה שנים, ופתאום גם היא מפסיקה להיות עם מחזור. זאת אומרת, אישה זה איזה נברא כזה שכל הזמן עובר שינויים, כל הזמן. אולי אף פעם לא חשבת על זה, כי זה דברים שאת נפגשת איתם באופן טבעי, אבל זה שהאישה כל הזמן עוברת שינויים, זה מעיד עליה שיש לה יכולת נפשית לעבור ממצב למצב, וגם להכיל את המעברים האלה, כן? את זה שיש תקופות שהיא יותר מכונסת בעצמה, אולי גם קצת יותר מדוכדכת, ויש תקופות שהיא הרבה יותר כלפי חוץ, כן? עם פנים החוצה. יש זמנים שהיא יותר מסוגרת, יש זמנים שהיא יותר פתוחה. זה לא סתם. זה תוכנית אלוקית מדויקת, שככה החיים של האישה יזרמו ויופיעו. אז קודם כל, יש בה את הגמישות הזאת, ואת מסוגלת לזה. אבל אומר הרב, זה אחר כך, השינויים האלה הם גם חלק מהחיים שלה בתוך הבית. בחיים שלה בתוך הבית יש זמנים שהיא מותרת על בעלה, ויש זמנים שהיא אסורה על בעלה. יש זמנים של קירוב גדול בינה לבין בעלה, ויש זמנים של ריחוק בינה לבין בעלה. אומרים חז"ל, כל הסיפור הזה של אסורה ומותרת, זה הסיפור שלך. המצווה הזאת, כן, שחז"ל קוראים לזה נידה, זה מצווה שהיא כל כולה על אחריותה של האישה. למה אני מתכוונת כשאני אומרת את זה? שכשאישה אומרת לבעלה, ראיתי דם, כן, יש לי מחזור, אף אחד לא אומר לה, אולי את טועה, אולי את מתבלבלת, אי אפשר לסמוך עלייך, כן, נגיד אם היא חתכה בצל, בסכין בשרי, ואחר כך עשתה איתו משהו במחבת חלבים, היא תשאל את בעלה לוודא בטוח מה הדין. פה אומרים חז"ל, המצווה הזאת זה מצווה שלך. כשאישה אומרת לבעלה, אני אסורה עליך, הוא מאמין בה באמון מלא. הוא לא אומר לה, אני רוצה לבדוק, אני צריך לראות, אולי את לא מבינה, אולי את לא יודעת, ממש לא. קודם כל זה שלה. יש אחריות של האישה על טהרת הבית שלה, זה שלה. ויש תפקיד לתקופה של הקירוב, ויש תפקיד לתקופה של הריחוק. אז התקופה של הקירוב זה תקופה שהתורה אומרת ממש ממש בתחילת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז למה לא מספיק לכתוב, שוב, יכול להיות שאמרתי את זה, אני כבר לא זוכרת איפה לימדתי מה, אז אם אמרתי לא נורא, למה לא מספיק לכתוב על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו? מה זה ודבק? דבק זה כמו דבק, נכון? אנחנו ביחד, אנחנו עד הסוף ביחד. כי התורה רוצה שנדע שהקשר בין איש לאשתו, הדבקות בין איש לאשתו, זה בכל כל רובדי החיים, מהרובד הרוחני ודרך הרובד הנפשי ועד הרובד הגופני. והיו לבשר אחד, זה באמת שהם היו לבשר אחד, זה באמת שאין ביניהם שום מחיצות ושום מסכים ושום הפרדה בכלל. אמרנו, אנחנו נשמה אחת. נשמה אחת זה אומר שאין בינינו בכלל, בכלל, בכלל מחיצות. ובתקופה של הקירוב, הדבר הזה מאוד מאוד בא לידי ביטוי, שאין בינינו מחיצות בשום, שום, שום רובד של חיים. מה קורה בתקופה של הריחוק? למה צריך את הריחוק? אז הריחוק, שוב, קודם כל זה ביטוי לגעגוע. הריחוק הוא ביטוי לציפייה. הריחוק הוא יוצר כל פעם שמחה מחדש, כל פעם מחדש כשהאישה חוזרת מהמקווה, כאילו הם מתחתנים מחדש, כאילו. יש פה שמחה מחדש, יש פה רעננות, יש פה התלהבות, יש פה נעימות גדולה שכל אחד יכול לתת לשני. אבל התקופה של הריחוק היא גם כדי לחזק מאוד את את החיבור הרוחני והנפשי בינינו, להתעסק בזה, כן, לדבר, לשיח כל מיני שיחות של עומק, ללמוד דברים של עומק, לתת ביטוי לקשר הנפשי הרוחני שבינינו בצורה חזקה, בצורה עוצמתית, לתת לו הרבה הרבה מקום. בתקופה של הריחוק, אז יש כל מיני הלכות שמבטאות את הריחוק, כן? לא כל דבר הוא יכול להעביר לה מיד ליד, הם לא יכולים לעשות כל דבר בשביל שהריחוק ישמור, הריחוק הזה ישמור שלא חלילה יגיעו לאיזשהו קירוב בלי כוונה, אבל התקופה של הריחוק גם מלמדת על הקירוב. הרבה מההלכות של הריחוק זה הלכות ששייכות לאכילה. אז לדעת, כן, אמרנו את זה הרבה פעמים, אבל לדעת שמה שהקפדנו בריחוק, אז נעשה הפוך בקירוב. מה שמרחיק הוא גם זה שיעשה דברים שיקרבו. אז אם יש דברים באוכל שמקרבים, אז בתקופה של הקירוב בוא נשקיע בזה. בוא נעשה דרך זה דברים שיחזקו את הקירוב, שיוסיפו לקירוב, שינעימו את הקירוב. אז יש תפקיד לכל תקופה, וכל תקופה צריך לקחת אותה בגדול ולהשקיע בה ולהיכנס אל תוכה ולהבין אותה ולדעת אותה ולתת לה את כל מה שאפשר. ושוב, אני לא זוכרת, כל פעם קופץ לי עוד דבר, אני לא זוכרת אם אמרתי לכם את הדברים שכתובים ברמב"ן באיגרת הקודש, אמרתי לכם שכתוב ברמב"ן באיגרת הקודש. אז לרמב"ן יש איגרת שקוראים לה איגרת הקודש, שבאמת הוא מדבר על הקשר בין איש לאשתו, והוא אומר, מתי הקשר הגופני בין איש לאשתו נחשב לקדוש, לקדושה? זה כמו משולש עם שלוש צלעות, צריכים שלושה תנאים כדי שזה יהיה קדוש. תנאי ראשון זה הברכה שאומרים תחת החופה, אשר אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו. קודם כל זה חייב להיות מתוך חופה וקידושים. קודם כל זה קשר שצריך לצמוח מתוך זה שהאיש אמר לאשתו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כן, ועברו את כל מה שיש בחופה, והוא מכניס אותה לביתו, זה הנקודה הראשונה. והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. זה דבר אחד. התנאי השני זה שהיא תהיה תאורה, התנאי השני זה שהיא תהיה תאורה, שבאמת היא כבר לא נידה, ואחרי שהיא רואה שהיא לא נידה, אחרי שהיא מפסיקה לראות דם, אז היא סופרת שבעה ימים נקיים, שבאמת מבטיחים את זה שכבר אין יותר דם שיוצא מן הרחם, ואחר כך היא טובלת במקווה. אחרי שהיא טבלה, אחרי שהיא עברה את כל התהליך הזה, וטבלה במקווה, אז היא מותרת. אז זה התנאי השני, שהיא תהיה טהורה אחרי טבילה במקווה. והדבר האחרון, אומר הרמב"ן, זה בחדרי חדרים. כל מה שבין איש לאשתו זה בצניעות גמורה. זה בחדרי חדרים, זה לא קשור לעולם. זה הדבר הכי 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 יקר, נכון? ודברים יקרים אנחנו שמים בכספת. בן אדם לא הולך עם איזה טבעת יהלום יקרה וזורק אותה ברחוב לעיני כולם. למה? כי מה שיקר, ככל שדבר יותר יקר הוא יותר כמוס, הוא יותר נסתר, הוא יותר שמור. קשר בין איש לאישה, אומר הרמב"ן, הקשר הזה הוא רק שלהם, רק שלהם. זה לא שייך לאף אחד בעולם. אז אם זה נעשה בחדרי חדרים, זה התנאי השלישי לקדושה. אני רוצה להוסיף על זה, שכמו שאנחנו מבקשים בתוך החיים, שתתבונני על השני ותבדקי, מה משמח אותו ומה מטיב לו ומה נכון לו ומה נותן לו כוח, אותו דבר בקשר הפיזי. הגודל של הקשר הפיזי, הקדושה של הקשר הפיזי, שכל אחד חושב על השני, מה יהיה טוב לשני? איך אני יותר אנעים לשני? מה אני יכול יותר לעשות בשביל השני? וגם בשביל זה צריך התבוננות. יכול להיות שמה שטוב לך זה בכלל לא מה שטוב לו, ויכול להיות שמה שטוב לו זה לא מה שטוב לך. את צריכה להתרכז בו, את צריכה לחשוב עליו, את צריכה לדעת שזה רגעים של נתינה. וכשכל אחד נותן לשני את הטוב שהוא יכול לתת לו, אז יש פה משהו ענק, ענק, אדיר, אדיר, מופלא, מופלא, שהוא גדול, גדול, גדול מאוד. כן. בהיריון זה... נכון. אז אני יודעת שהרבנית שרה אליסף אומרת שאישה יותר מותרת על בעלה מבחינת הזמן מאשר אסורה על בעלה. עכשיו, לא עשיתי סטטיסטיקות. בהיריון אישה מותרת כל ההיריון, בסדר? אין לה בכלל מחזור בהיריון. בהנקה יש כאלה שאין להם מחזור ויש כאלה שיש להם. אז אני לא יודעת להגיד על הנקה. אז כנראה שכל אחת מקבלת את המתנות שלה לפי האישיות שלה. יש כאלה שיש ויש כאלה ש... הריון זה משהו אחר, כן, צריך... זה לא הזמן, כן, להעביר שיעורים עכשיו על הריון. אבל זה משהו אחר. לא, זה נכון. אני יודעת שהרבנית שרה תמיד אומרת את זה. היא אומרת, מבחינה סטטיסטית, האישה יותר טהורה מאשר אסורה. וזה חשוב, זה חשוב. אני רוצה להגיד עוד דבר, בקשר לאחריות של האישה על זה שהיא אומרת עכשיו אני אסורה, בסדר? אז עכשיו אני אסורה, זה כשהיא יודעת שצריך להגיע מחזור והוא מגיע. לפעמים קורה, וזה דברים שבוודאי קוראים לכם, אבל אין לכם שום מודעות לזה, אז אתם לא שמות לב, אז אתם גם לא צריכות לשים לב. לפעמים קורה שאישה רואה איזה קטם, בסדר? לא, היא לא הייתה צריכה לקבל מחזור, ופתאום היא רואה איזה קטם. כשאת רווקה זה חסר משמעות. כשאת נשואה, יש לזה משמעות. מה זה הקטם הזה? זה אומר שהתחיל מחזור, או שיכול להיות שיש לה פצע, יכול להיות שסתם דברים אחרים. הגוף מפריש הרבה הרבה הפרשות שהן בכלל לא מערכים. את צריך לדעת שכשיש לאישה שאלה, היא רואה קטם ואין לה מושג מה זה. זה לא חלק מהסיפור הרגיל והמוכר. א', לעולם, 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 אל תגידי בפה, עכשיו התחיל מחזור, עכשיו אני אסורה על בעלי. למה? כי אם אמרת את אסורה זה, אמרתי לכם, זה המצווה שהיא שלך. אם אישה רואה דם, לא מחזור, אני אומרת, שבא מחזור הוא בא מחזור, אתם מכירות את זה, זה משהו מוכר. לא משנה, הוא הגיע יומיים לפני, שלושה ימים אחרי, אבל הוא מוכר. זה לא קשור למחזור, את רואה איזשהו קטם, ואין לך מושג מאיפה הוא בא. לעולם אל תגידי עכשיו אני אסורה על בעלי, איזה בת עכשיו אני אסורה, לעולם לא. בשנייה שאישה אומרת, רב לא יכול לשנות את זה, תלכי לרב הראשי, תלכי לא יודעת למי, הוא לא יכול לשנות, בחיים אל תגידי את זה. תגידי, יש לי שאלה, אני לא יודעת מה התשובה, אני בספק, אני לא יודעת מה התשובה. האחריות על מצוות נידה היא אחריות מטורפת על האישה, זה רק שלה. מילה שהיא אומרת, היא חרצה גורלות. עכשיו, מה עושים כשיש שאלה? בכל מקום יש תלמידי חכמים שהם מומחים בקטנים, הם מומחים במראות. אז יש שתי אפשרויות. היא לוקחת את הלא משנה את מה שזה, את הבגד הזה, או לא משנה מה, היא רושמת בדיוק אם צריך להגיד מתי זה היה, אם זה בימים של שהיא סופרת שבעה נקיים, אם זה סתם ביום, לא משנה, היא רושמת את הפרטים. ובעלה יכול ללכת אל הרב ולשאול את השאלה, זה אפשרות אחת. הרבנים האלה זה המומחיות שלהם, הם מומחים בצבעים, וגם יכול להיות שהוא יראה צבע אדום והוא יגיד לך שזה הכל בסדר. עכשיו אל תנסי להיות צדיקה יותר מהרב, סבבה. זה אנשים שמומחים בזה, לא הולכים לכל רב, אנשים שמומחים במראות וחורצים. מה ההלכה? לכן גם צריך להגיד את כל הפרטים, כי לפי גם הפרטים עוזרים לפסוק. יש אפשרות אחרת, שהאישה בעצמה הולכת לרבנית, לאשתו של הרב, והיא מביאה את השאלה שלה בתוך מעטפה. על המעטפה הזאת לא כתוב מי זאת, אף אחד לא יודע מי היא ומה היא, רק הרבנית פגשה אותה. והיא עושה סימן, היא מציירת על המעטפה פרח או כוכב או סימן שאלה או לא משנה מה. בשביל מה? היא מביאה את השאלה לרבנית, הרבנית כשהרב חוזר הביתה מראה לרב את כל השאלות, הרב אין לו מושג מי זאת האישה הזאת, אין לו שמץ של מושג. מה הוא יודע? הוא יודע שכשמתקשרים אחר כך לשאול את הרב את התשובה, אז אומרים לו, המעטפה שמצויר עליה פרח, מה הדין שלה? זה מותר, זה אסור. בסדר, אז ואז אין שום, כלומר, הרב אין לו מושג מי זאת, מה זאת. מבחינתי שתי הדרכים הן מצוינות. למה הדרך הראשונה מצוינת? כי קוראים לזה שימוש תלמידי חכמים. ככה הבעל שלך יפגוש את הרב כל כמה זמן, והוא יכול להרוויח עוד קצת מזה, לא רק את השאלה הזאת, אלא איזה דבקות לתלמיד חכם. באים אליו הביתה, רואים אותו בבית, מדברים איתו עוד קצת, זה רווח אחד. אם זה פחות נעים לך, אז את הולכת אל הרבנית, וגם יש פה שימוש תלמידות, תלמידות חכמות, וגם ככה את יודעת שהרב לא יודע שזאת את. זה לא באמת משנה אם הוא יודע או לא יודע. זה חסר משמעות מבחינתו. אבל שוב, זה קשור להרגשה שלך. אז אני אומרת שוב, המצווה הזאת זה אחריות בלעדית שלך. המילים שאת מוציאה מהפה הן גורליות. לעולם, 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 אל תגידי, אני רוצה להיות נורא צדיקה ולהחמיר, אז לא נורא שאמרתי שאני אסורה על בעלי. אני יודעת שוב מהרבנית שרה אליסף שהרב מרדכי אליהו אמר לה כמה וכמה פעמים, אנחנו רוצים להחמיר בשלום בית. בסדר הזה? בזה אנחנו רוצים להחמיר. אל תחמירי על זמנים שאת תהיה מרוחקת מבעלך. תני לרב להחליט אם אתם צריכים להיות מרוחקים או קרובים. לעולם אל תהיה יותר צדיקה ממי שלא צריך להיות צדיק. בסדר, אני רואה שאושרית שכבר מחכה שם לא יודעת, בהיסטריה. אז אנחנו נעצור פה, אבל אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בפעם הבאה. אז אמרתי שאת עומדת שם רק. כן, יאללה, תרשמו. קדימה, קדימה.
רגע, תקשיבו, כל הבנות שלי שמות פה שמעת שהמתלבטות שזה, כל המתלבטות, יש איזה 6-7-8 מתלבטות
כשיחלידו.
יש.
וגם, בנות אחראיות
שבת, כי שבת לא
תקרה בלי אחראיות. בנות השבת, הרב מאיר נאמן מתארח בישיבה, והוא מעביר לכם שיעור אחרי תפילת שחרית, הרב מאיר נאמן. אז כדאי לכם להישאר.
קדימה, יאללה, אני רוצה לדעות לאחריות שבת,
ולא ילך בלי זה.